שלום וערב שבת שלום למאזינים כולם, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, וגם לך ידידיה, הרבה געגועים יש לי אליך, כבר כמה עידן ועידנים שלא השתמענו יחד.
נכון, אז אנחנו נעשה את זה.
ואתה למעשה ברוך הנמצא, אתה לא ברוך הבא, אבל זה בסדר.
אנחנו מחליפים את אבישי שחוגג ונמצא בצפון. ואנחנו ברשות הרב נפרסם את מספר הטלפון כאן באולפן, 072-333-2925, וגם הטלפון למסרונים, אנחנו נפרסם אותו, זה 055-966-3991. ולפני שברשותך כבוד הרב, לפני שנבנה למאזינים, אז ודאי יהיו הרבה שאלות היום בגלל השילוב הזה של חג ושבת יחדיו, אז אולי כדאי שהרב בתקציר ייתן את ההלכות החשובות ביותר בעניין של החיבור הזה בין חג שביעי של פסח לבין שבת.
תודה. אז הדבר הראשון הוא שצריך לעשות עירוב תבשילים. והסיבה היא כי אסור מיום טוב להכין לשבת. מה עשו חכמים? תקנו לנו ברכה אשר קדשן במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב, והאדם לוקח לו מצעת שלמה, זאת אומרת בגודל כזית, ובצה מבושלת, לא בלתי מבושלת, ואת זה הוא מכין למעשה כבר היום לשבת. היום יום חמישי, הוא מכין אותו לשבת. ועל חשבון זה שהוא בישל וכבר אפוי כבר משהו לשבת, הוא יכול מחר או הלילה, וגם מחר במשך היום, כל יום השישי, עד כניסת השבת, לבשל, לאפות, ולעשות כל מה שצריך לכבוד שבת. ולכן צריך לזכור כבר עכשיו, לייחד איזה מאכל מסוים, ואפילו מבושל כבר, וכן מצא שזה דבר מוכן, לקחת אותם, לברך, ולומר בעדן עירובה, ישרה לנה, לאפויה, לבשולה, ולדלוקי שרגב, מעבד כל צרוכנה, מיום טוב לשבת. אז כך הוא אומר, זה פירוש הדברים שבעירוב הזה אני מתיר לה, יהיה מותר לי, על סמך זה שהתחלתי לבשל כבר לשבת, מותר יהיה לי לבשל, לאפות, להדליק נרות, לעשות כל מה שאני צריך לכבוד שבת. עכשיו, יש שאלה שהיא מאוד נפוצה, ואני יודע שגם אותי הרבה פגשו ושאלו וגם כתבו לי, מה עושים אלה שכבר הכינו הכל לשבת, וכבר היום מבשלים הכל, ומניחים במקרר או במקפיא, ואחר כך מחר מוציאים ורק מחממים ומניחים על הפלטה לשבת, אז זה כבר מבושל, האם יעשו עירוב או לא יעשו עירוב? התשובה היא יעשו עירוב, אבל יש שאלה לגבי הברכה. האשכנזים נוהגים כן לברך, הספרדים יש כך ויש כך, דעת הרב עובדיה יוסף שלא לברך. ואסביר את הרקע בקצרה, כיוון שבנוסח שאמרתי אותו, ישרה לנה לבשולה, לאפויה ובשולה, ולדלוקי שרגה, המילים ולדלוקי שרגה, הרמב״ם והעריף השמיטו אותם, לא הזכירו להדליק נרות. זאת אומרת, כי למעשה מי שכבר בישל הכל, מה שנשאר לו, נשאר לו רק להדליק נרות שבת. אז האם על הדלקת נרות שבת, שכל גברת, כל אישה, מדליקה ומברכת, האם על זה היא צריכה לעשות עירוב או לא צריך לעשות עירוב? פה מתחיל הוויכוח, כיוון שהרמב״ם והעריף לא כתבו את המילים להדלוקי שרגה, ואילו הראש, התוספות והר"ן והמגיד ועוד כן כתבו להדלוקי שרגה. זאת אומרת, על הדלקת נרות כן אנחנו מברכים, לכן ספק ברכות להקל, דעת הספרדים שלא לברך. אבל מי שמברכת יש לה על מה לסמוך, דעת חלק או רוב גדולי אשכנז שכן מברכים. ולכן הטוב ביותר, מה שאני הייתי מציע, אני הקטן, שלהניח איזה אפילו תפוח אדמה אחד או ביצה אחת שמחר במשך החג או הלילה, במשך הלילה, להניח אותה על הפלטה, והיא תתבשל ותלך עד שבת במשך כמה שעות טובות, ואז הנה בישלתי עוד משהו לשבת, אז אני כן מבשל בשבת. וזה לא הרמה, זה לא תחבולה, אלא זה פשוט דבר שאני כן אשתמש בו ואוכל אותו לשבת. אז יש לי בישול לשבת, ואז אני יכול להרוויח לברך את ברכת על מצוות עירוב. אבל מי שלמשל מתארחים אצל קרובים, חתנים, קלות, זוגות צעירים שמתארחים אצל ההורים, פעם יש כאלה בחג עצמו, יש כאלה לשבת, והם כבר הכינו הכל והם לא מכינים כלום, הם אוכלים פעם אצל אלה ופעם אצל אלה. אלה באמת לא צריכים לברך ולא צריכים להכין עירוב. ולגבי הדלקת נרות, הם ישמחו על העירוב שעשה בעל הבית, אם זה האבא או המיב או הדוד או כל מישהו אחר שעשה בשבילם את העירוב. אלה בעיקר הדברים שבקשר לעירוב. אם יהיו עוד שאלות, אני אשמח לענות למאזינים. בקשר לעצם החג, היום נוהגים בכל המנהגים של החג, זה כולל סדר התפילה, סדר הקידוש, כנ"ל גם מחר, עד מחר בערב. מחר אין סעודה שלישית, כי אנחנו עושים את הסעודה העיקרית ליום טוב. יש מנהגים שונים, אני לא נכנס כרגע למנהגים, אני מדבר נטו מה שההלכה דורשת מאיתנו. אז אתה פטור, כולם פטורים מסעודה נוספת, והולכים לבית הכנסת להתפלל מנחה, מתכוננים כרגיל כמו לקראת כל שבת רגילה, אלא שמנחה תהיה של יום טוב, אני מדגיש, מנחה של חג, ואילו אחרי זה אומרים קבלת שבת רגיל כמו לקראת כל שבת, ותפילת ערבית של מחר בלילה תהיה ערבית נטו של שבת, עם ויחולו וברכת מעין שבע וכל הסדר כולו, באים הביתה ועושים קידוש נטו שבת, אין הבדלה, אין כלום, מחר בלילה זה קידוש נטו של שבת. כנ"ל הסעודות כולם, סעודת הלילה, סעודת היום. מחר, אני מדבר על כל תושבי ארץ ישראל, קוראים, לקראת שבת, זאת אומרת למחרת, קוראים בפרשת שמיני בספר תורה אחד. מחר יום טוב של שביעי של פסח, שני ספרי תורה. בראשון קוראים בפרשת בשלח, עד כי אני השם רופאיך, חמישה עולים זה חובה, אפשר להוסיף קצת אם רוצים. ובספר תורה השני קוראים במפטיר, והקרבתם אישי העולה לשם, פרים בנבקר שניים, כמו שקראנו במשך כל ימי החג האחרונים. ההפטרה כמובן בהתאם, ההפטרה של דוד המלך, השירה של דוד, כיוון שאנחנו מדברים על שירה. יש נוהגים גם הלילה, וזה מנהג טוב, מנהג הספרדים היה, ובאמת צריך לחדש את המנהג הזה, שקוראים, יושבים, לומדים הלילה, יש כאלה בתחילת הלילה ויש כאלה בסוף הלילה. כלומר, קמים אחר חצות או בסביבות שתיים לפנות בוקר, ויושבים וקוראים את התיקון של שביעי של פסח, שכך נהגו אבותינו ואבות אבותינו מקדם קדמתה, עוד מזמן מרן רבי יוסף קארו ומזמן הארי, וקוראים 10 שירות בעלות השחר או בחצות הלילה, לאלה שנשארו הערים הלילה, אז קוראים בספר תורה, אבל לא מוציאים את הספר תורה, ובלי ברכות, אני מדגיש, קוראים מתוך ספר תורה, מי ויהי בשלח פרעה את העם, החזן קורא בקול, וכולם קוראים איתו בלחש אחריו. עד כי אני השם רופאיך את כל שירת הים, ושירת הים אומרים אותה בקול רם ובשמחה ובעצון, וזה דבר גדול מאוד, ואחרי זה מסיימים. אז אלה שמתפללים שחרית מתחילים מיד תפילת שחרית, אלה שהולכים לישון אז ילכו לישון, אבל יזכרו לקום מוקדם בבוקר כדי להספיק את קריאת שמה בזמנה. לגבי שבת, אז הזכרנו, התפילות של שבת כולם כרגיל, כנ"ל גם סעודות שבת כולם אחת אחרי השנייה כפי שנהוג מקדם קדמתה. תודה רבה. כן.
תודה רבה כבוד הרב, הרב בן ציון מוצפי. אז הנה אלו ההלכות העיקריות לקראת חג ושבת, ועכשיו נעבור ברשות הרב למאזינים. יש כבר מאזינים שממתינים כבר זמן רב, אז נפנה בבקשה לדבורה מנתיבות. שלום ומועדים לשמחה.
שלום
וברכה
כבוד הרב.
שלום
וברכה.
מועדים לשמחה ושלום
ורפואה
שלמה לרב. שאלה לגבי מי שרגיל קצת ציפורניים עם הידיים שלו בפה, אם זה אסור או שזה יכול להזיק למי שבסביבתו?
בהחלט זה לא טוב, כי ציפורניים זה לא דבר חיובי.
אם הוא נוגע במאכלים?
סליחה?
אם הוא נוגע במאכלים, אם נאסרים המאכלים, המשקים, מה ש...
לא, המאכלים לא נאסרים, אבל צריך להפסיק. לדל לגמול את עצמו מכל, יש כל מיני שיטות איך להפסיק לגזוס ציפורניים בשיניים, זה דבר לא טוב, אז אכן צריך לגזוס את הציפורניים איך שהן גדלות. יש כאלה שממשיכים לחפור שם, אבל לא לחפור, להסביר שזה לא נכון ולא טוב, וללמוד כמה זה לא נכון לעשות את זה, וזה גם לא אסתטי.
זה דבר על אדם מבוגר,
שהוא רגיל שנים. טוב, השם יעזור, אז ייתכן שכדאי להתייעץ. יש רופאים מיוחדים שיכולים לטפל בנושא הזה. שיהיה רפואה שלמה.
תודה רבה.
ונעבור מכאן לסמדר מביתר עילית, איתנו על הקו. שלום לך.
מועדים לשמחה,
הרב. מוזמנים לששון.
רציתי לשאול כזאת שאלה. אם יש בבית תבשיל של ימות החול, שאין לו שום מרכיבים של חמץ ממש, ולא מכרו אותו לגוי בפסח, האם זה נחשב שעבר עליו הפסח?
יש שם חמץ? מה זה? מה
לא,
צריך להיות?
לא, נגיד, לא נגיד כדוגמה, כדוגמה דגים שבושלו, ואין שם, זה בושל באיזה בלר חמץ בגלל שהיה בכלים.
דגלים?
רגע, שהיה בכלים של, של יום יום, של חמץ, אבל אין בו ממש מרכיב חמץ, אין לחם, אין לטת, אין כלום.
ברור, ברור, השאלה שלך ברורה די טוב. כל דבר שבושל בכלי שבושל בו חמץ, והכלי היה כן נקי, אז הדג הזה הוא לא נאסר, וגם אם הוא נמצא בבית, בין אם מכרתם את החמץ, בין אם לא מכרתם את החמץ, הוא לא נאסר, ואחרי פסח אפשר יהיה לאכול אותו. אין שום בעיה.
תודה רבה. וזה שהוא בלע חמץ בכך שהוא היה בכלים חמצים, זה לא אומר שזה...
זה לא בטוח שהוא בלע חמץ, וכמה הוא בלע.
לא, נניח שכן היה לפני הסיר הזה.
ועוד, זה תלוי בהמון המון פרטים, לכן זו רק חומרה מה שאנחנו לא...
אני עשיתי את ההלכה, לא את החומרה.
אחרי פסח אין שום בעיה.
תודה, תזכה למצוות, אה?
תודה רבה. אולי בשביל כבוד רב, שאלה מהפורום שקשורה לנושא הזה של מכירת חמץ השנה, כיוון ששבת צמודה לחג, מה כן מותר, מה אסור לאכול מכירת החמץ?
זה נושא די מורכב, ואני יודע שהוא אפילו קצת צוער. יש מחלוקת בין הפוסקים האם מחר בלילה, בצאת החג, עם צאת החג, צאת הפסח, אני יכול להיכנס לתוך הארון, להכניס את הידיים לארון של החמץ ולהוציא מוצרים של חמץ או לא? והסיבה היא כיוון שזה מוקצה, כי עכשיו בחג עצמו זה מוקצה, אסור לי לגוע בו, ובמוצאי החג עוד לא יצא החג, בדקות האחרונות בין השמשות, זאת אומרת בין השקיעה לבין צאת הכוכבים, שזה 20 דקות, עדיין זה היה מוקצה. והגמרא אומרת, מגוד התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומה. זאת אומרת, הוא כבר מוקצה לכל השבת. אז יש כמה פוסקים שאומרים שלא נוגעים בזה, ולא אוכלים את זה, ולא משתמשים בו כלל. אבל הרב, אדם השלום, בשוט יחווה דעת, בחלק ב', כתב סימן שלם בנושא הזה, והוא הכריע לצד שכן יהיה מותר, מחר בלילה כן יהיה מותר לקחת מהחמץ הזה ולאכול, ויהיה אפשר להשתמש, אבל אני שוב מדגיש מאוד שצריך מאוד מאוד זהירות, יש סחף בנושא הזה, שהרבה לא הבינו מה הרב דיבר, הרב דיבר עקרונית, אבל מעשית, אם יש כלים של פסח, ויש שם מפות של פסח, וכל החפצים של פסח, אז זה ודאי אסור ולא יהיה נכון לעשות כן, אלא רק להשתמש בכלים חד פעמיים ובמקומות נוטרליים, ולא להשתמש בחמץ עם כלים של פסח, להיזהר מזה מאוד מאוד, כי תמיד כל שנה אנחנו מזהירים בצאת החג שלא להכניס חמץ הביתה עד שאוספים את כל הכלים של פסח, כי מה שקורה, מכניסים אותם לתוך הארון ובשנה הבאה משתמשים בהם לפסח בליל הסדר, ולפעמים, הרבה פעמים קורה שיש בהם פירורים של חמץ, וצריך מאוד מאוד להשתדל על ההפרדה הזאת ולהקפיד, בפרט בבית שיש שם ילדים קטנים או כל מיני אנשים שהם גם אנשים גדולים שהם ילדים קטנים שהם לא תמיד נזהרים בפירורים וכדומה. אז בבקשה, נא להיזהר, נא לשמור ולעשות הפרדה מוחלטת. תודה.
תודה רבה, ונעבור למאזינים שוב. יש מאזין מהדרום, שלום לך.
שלום לכם כבוד הרב, חג שמח
ושבת שלום. שלום וברכה, חג כשר ושמח.
על אותו משקל מה שדיברו כרגע הרב, האם קיים דבר כזה שיש ערים מסוימות שאמר הדעת רעשה את המחירת חמץ והיא תפקע רק במוצאי שבת, ואילו במקומות אחרים...
יכול להיות בהחלט, זה כל אחד תלוי אצל מי הוא נרשם למחירת חמץ. אם הוא נרשם למחירת חמץ אצל רב מסוים, או ברבנות מקומית מסוימת, או רב מסוים אני מדגיש, ואותו רב עשה בתנאי של מחירת חמץ רק במוצאי שבת, אז רק במוצאי שבת. מה שכתוב בחוזה המחירה, זה מה שקובע, ולא מה ש... אומנם ההלכה אומרת שזה פוקע במוצאי החג, ומה פירוש פוקע במוצאי החג? כשכך התניתי עם הגוי, שעד מוצאי החג הוא אמור להעביר לי את כל הסכום של המיליארדים או המיליונים שהערכנו את כללות החמץ. ברגע שהוא לא העביר, אז אוטומט הכל פוקע, אבל לא פוקע חזרה מערב החג, אלא מהרגע הזה והלאה. כך שלא עברנו על חמץ שעבר עליו הפסח, אבל באמת צריך לתת את הדעת מה קורה, וטוב שהערת את הנושא הזה, מה קורה בכל עיר ועיר או בכל יישוב או בכל קהילה מסוימת שהרב כך עשה בתנאי של מכירת חמץ. של כוח.
תודה על ההערה החשובה הזאת, ואנחנו עוברים מכאן מהדרום לצפון, אברהם מרחסים, שלום לך.
שלום לכם, עלי נשמחה כבוד הרב.
שלום, חג שמח.
חג שמח ושבת שלום גם בגודות של כבוד הרב. כבוד הרב, אנחנו שמענו בשיעור שהרב בגודות שמוכל להעיר עלינו קצת. האם בשבת, השבת עצמה, האם התקיעה של המחירה יכולה לחול? שמעתי את המאזינים הקודמים וגם שמעתי את כבוד הרב, אבל האם מבחינה מעשית בשבת ניתן לפקוע את המחירה, אף על פי שבהתניה נאמר כביכול שבערב שבת המחירה כביכול כבר מסתיימת?
כן, אני מציע לך לעיין בהווה דעת בחלק ב', יש שם סימן שלם, אם אני לא טועה זה סמך ב' או סימן, או סליחה, אני פשוט רוצה לדייק יותר, אז תעיין שם, ושם הרב כותב בפירוש את כל הפרטים ששייכים סביב הנושא הזה, ואתה יכול שם לעיין. הנה, זה עומד לפניי, זה סמך דלת, חלק ב' סמך דלת, בהווה דעת, אתה תראה את כל העניינים האלה נמצאים שם, והוא מעלה להלכה שבאמת זה פוקע. תודה לך.
תודה רבה, כבוד הרב.
תודה גם לך, ומכאן אנחנו אל גבעתיים. אבי, אימנו, מועדים לשמחה.
שלום וברכה לכבוד הרב. שלום, שמח. רציתי בבקשה לשאול את כבוד הרב בעניין קורבן תודה. אנחנו, לפי מה שידוע לי, קורבן תודה מקריבים אותו עם לחמי חמץ, והשאלה שלי היא למה אנחנו אומרים מזמור לתודה בימות החג.
יפה. אז תדע ידידי שיש כמה טעמים למה אומרים מזמור לתודה, ואחד הטעמים שאני מודה לשם יתברך על כל יום ויום ועל כל שעה ושעה, אז זה לאו דווקא בגלל במקום קורבן תודה. זה על בית בגימל. הטעם הוא על פי הקבלה, יש טעם על פי הקבלה למה אומרים מזמור לתודה, ולמה לא אומרים אותו בשבת מועד? רבנו ארי בפירוש כותב על זה בשאר הכוונות. ארי הוא לשם כל הארץ, הוא כותב שם, זה ראשי תיבות הלכה. ואילו בשבת יש שם ראשי תיבות קבלה. אז זאת אומרת, ימי החול זה ידוע, זה כנגד לימוד ההלכה, ויום שבת זה כנגד לימוד הקבלה. לא שלכל אחד מותר ללמוד קבלה, אבל יש בזה עניין ורמז מצד הנשמות. אז לכן מזמור לתודה בכל מקרה אנחנו אומרים אותו בימי החול וכולל חול המועד, חול המועד פסח, אבל בחגים ובמועדים, בימים טובים יותר נכון ובמועדים ובשבתות לא אומרים אותו. תודה.
תודה רבה.
תודה גם לך, ואנחנו רוצים להספיק לפני ההפסקה הבאה את משה מהרצליה, איתנו לקו.
עודים לשמחה, כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום וחג שמח.
שמח, כבוד הרב, יש לי שאלה. אני אומר, אם אני לוקח מצה שלמה, ואני ממש מכניס אותה בתוך המים, האם זה מוציא או מזונות?
זה נשאר המוציא, תדע כלל.
כן.
כל לחם, בין בימי החול עם לחם, לחמניה, פיתה, בין בימי הפסח לגבי מצות, כל סוגי המצות, ברגע שברכתם המוציא לא משתנה הברכה, רק בשני תנאים יכולה הברכה להשתנות. א', שהשתנתה צורת הפת, זאת אומרת לא מזהים אותה, ולא מספיק שלא מזהים, אני צריך, כי יש מחלוקת בפירוש דברי הרמב״ם בנושא הזה, אלא אני צריך גם שיהיה מעורב עם דבר אחר, כגון עם ביצים, תפוחי אדמה וכל מיני תבשילים אחרים, שיהיה מעורב ויהיה תערובת או בתוך עוגה, אז זה הופך להיות מזונות, ובתנאי שאין כזית. זאת אומרת אין חתיכה אחת שהיא 27 גרם, אבל ברגע שזה פרוס פחות מ-27 גרם ואין מה שנקרא בגמרא תוריתא דנהמה, צורת פת, אין צורת פת, אז מתבטל הברכה מהמוציא ועובר לברכת בורא מיני מזונות. אבל קוד ויש צורת פת עליה, ברכתה המוציא להם מן הארץ.
תודה רבה כבוד הרב, שבת שור, רק שמח.
רק שמח.
תודה רבה. אז השאלה הראשונה, האם מותר לקנות מבעל חנות שלא מכר את חמצו דברים שאינם חמץ?
האמת שעקרונית הלכתית אי אפשר לנו לומר שאסור לקנות ממנו דברים שאינם חמץ, כמו שאני קונה מכל בית מסחר כל סוג סחורה, בין אם זה, בין אם הוא שומר שבת או לא שומר שבת, ואין לזה שייכות לעצם אותו חפץ או מוצר שאני קונה, אז גם כאן יהיה מותר. אבל מבחינה מוסרית, כאשר יש לי אפשרות לקנות ממקום אחר שכן מכרו את החמץ ולהדיר רגליים מאותו מקום שלא מוכר את החמץ, ודאי שנכון כך לעשות, כי בספרי ההלכה, גם בספרי המוסר, כתוב שמצווה, רבי חיים פלאצ'י מעריך בזה, שמצווה תמיד לקנות ולרכוש מאדם שהוא ירא שמיים ומאדם שהוא שומר מצוות ומגדל בניו לתורה, כי אותו יש עניין לגרום לו שהפרנסה שלו תצליח, ולא מאדם שאינו, שהוא זר לתורה ופונה עורף לקדוש ברוך הוא ולתורה הקדושה. אז לכן נכון שמוסרית זה לא, אבל הלכתית כן, חוץ כמובן ממוצרים שהם חמץ, אסור יהיה לקנות מכל החנויות שלא ביצעו מכירת חמץ.
כן. שאלה נוספת שעלתה כאן, מקום עבודה שמתפקד בכל שנה, יש מכונות קפה. הקפה, כתוב עליו שהקפה קשר לפסח, וגם החלב שמחובר, אבל לא עשו הכשרה למכונה. האם יש בעיה עם זה?
השאלה היא כזאת, אם השתמשו שם בחמץ ממש, או לא השתמשו בחמץ ממש. בדרך כלל במכונות קפה לא מצוי שהשתמשו שם חמץ, והקפה כל השנה כולה ידוע היום, עד כמה שאנחנו יודעים, הוא כן טהור, ואפילו אם הוא לא טהור ב-100% יש בו תערובת של דברים אחרים, אבל הם לא חמץ, ולכן כיוון שהקפה אינו מכין חמץ במשך השנה, אז אני לא יכול לאסור אותו, מה גם שכל כלי הולכים אחר אוף תשמישו. וכיוון שרוב תשמישו היה בדברים שהם לא חמץ, יהיה מותר להשתמש בו אחרי הפסח. מקסימום יכולים ללחוץ על על המנוף הקטן הזה, להוריד קצת מים רותחים, שזה יהיה מעין הכשרה, ואז יהיה מותר להשתמש בזה כרגיל.
ויש בעיה שהמכונה הזאת עובדת כל הזמן, גם בחג, על ידי אנשים שהם לא שומרי...
יש הפסקה של 24 שעות. גם אם נאמר, אני שוב מרחיק לכת, גם אם נאמר שכן היה שם חמץ, אבל כיוון שיש הפסקה של 24 שעות שלא השתמשו באותה מכונה, אז אני יכול כעת לעשות על ידי עירוי, זה על ידי שאני אפעיל את המים הרותחים, החמים, ואפעיל את המכונה והצנרת, יעבור שם מים ויכשירו את הצנרת, והוא עדין את הברז, ואז יהיה מותר להשתמש בו.
נמשיך לעוד שאלות נוספות לגבי שבת. שלום הרב מוצפי שליטה, איך צריכים לנהוג לבי שניים מקרא ואחד תרגום השבת ומתי קוראים?
יפה. אז האמת שיש חילוקי דעות בעניין הזה. יש כאלה שקוראים מחר, זאת אומרת ביום, מחר זה יום, יום טוב, יום השישי, כמנהגם מדי יום שישי. ויש כאלה שאומרים לא, שאין יום טוב מכין לשבת, ומה שעשינו הערב זה לגבי תבשילים, אבל לא לגבי זה. מה גם, חכמי הקבלה נמנעו מלומר את השניים מקרא ואחד תרגום. כך ראיתי אצל אבותיי, רבותיי, כולם היו נוהגים. אז מתי היו קוראים את זה? היו קוראים את זה בדרך כלל או בליל שבת, או ביום שבת לפנות בוקר, היו קמים קצת יותר מוקדם ומזדרזים יחסית הפרשה, פרשת שמיני, לא פרשה כל כך ארוכה, ומי שרגיל בקריאה זה הולך יותר קל. בכל אופן, מי שלא הספיק, אז שיקרא אותה אחרי תפילת שחרית, לפני סעודת הבוקר. זאת אומרת, מי שרוצה לקרוא אותה היום, גם כן אפשר. זה דעבד. הרדת התוספות, שכבר מרגע שאמרנו במנחה של שבת שלפני כן, את פרשת שמיני, וכאן זה היה כבר לא רק בשבת שעברה, אלא בשבת שלפניה, בפרשת צה, בשבת הגדול, קראנו במנחה את פרשת שמיני, דעת התוספות, וגם כך דעת הגאון מבינה, זה נקרא כי אני צריך לקיים את מה שהגמרא אומרת, להשלים פרשיותיו עם הציבור. מה זה עם הציבור? עם הציבור, מתי שהציבור מתחילים לקרוא את אותה פרשה. נכון שבשבת רק קוראים, אבל אנחנו מקדימים. אז מאימתי מקדימים? פה מתחיל הוויכוח. אז למעשה הגאון מבינה היה נוהג שבשבוע שלפני כל יום היה קורא את הקריאה של אותו יום, כאילו ביום ראשון עד סוף, עד שני, וכן הלאה, שני, שלישי, רביעי, חמישי, ובשבת היה משלים את השביעי או בליל שבת, כי הוא היה, הזמן שלו היה יקר מאוד. והתוספות כותבים בפירוש שאפשר לקרוא כבר מתפילת מנחה של שבת, ברגע שקראנו, למשל, בשבת הקרובה שהיא מחרתיים, במנחה אנחנו נקרא פרשת תזריע, אז זה כבר נקרא עם הציבור. ברגע ששמעת את הקריאה של פרשת תזריע, אז אתה יכול להתחיל לקרוא פרשת תזריע, ויש כאלה שכך עושים, אז זה לא פוסל. לכן אפשר יהיה לקרוא, גם היום אפשר יהיה לקרוא, אבל לפי הקבלה, כיוון שנוהגים לקרוא סמוך לשבת, משום והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, ומצאו רמז, נתנו רמז, את אחד תרגום, ראשי תיבות אחד תרגום, אז לכן היו קוראים דווקא ביום שישי ולא קודם. והשנה שזה חל ביום טוב, אז נוהגים לקרוא את זה בליל שבת. יש כאלה שנוהגים לפי הרמה מפנו, או כפי שכתב הרב שמחת כהן, שבליל שבת לא אומרים תרגום, אז אומרים, מנהים את התרגום ליום שבת עצמו. אבל בכל אופן לא תהיה בעיה. מבחינה הלכתית אפשר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום גם היום, גם מחר, וגם מחר בלילה שהוא ליל שבת.
תודה. נזכיר את האפליקציה שלנו כאן אודי, ניתן להזיג גם דרך האפליקציה וגם דרך אתר מורשת, ואנחנו שווים אל המאזינים, נפתח עם דינה מירושלים. שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
תראה, כבוד הרב, יש לי אחות שהיה לה סרטן, וברוך השם, עברה את זה, אבל עכשיו יש לה כדורים שהיא לוקחת. עכשיו, הכדורים שהיא לוקחת, היא לוקחת אותם. הוויטמינים היא החליטה שהיא לא לוקחת אותם. עכשיו, אם היא לא לוקחת אותם, היא מאוד חלשה. ואני אמרתי לה, אני שאלתי את הרב מוצפי, אם מותר לך לקחת ויטמינים.
זה לא טוב שהיא לא לוקחת, ואני אסביר את הסיבות.
מחילה שאני אומרת, טוב מאוד שהרב אומר את זה.
קודם כל, כל הגלולות הרפואיות, הכימיות, המקובלות, אין בהם שום חשש חמץ. מה שיש חשש חמץ, בחלק, אני מדגיש, בחלק מזערי מהכדורים של התוספות מזון של הוויטמינים. יש כאלה שכן יש בהם חשש, ויש כאלה שאין בהם חשש. רובם אין בהם חשש. וגם אם נאמר שיש בהם חשש חמץ, אין בהם טעם, זה נפסל מאכילה, כי אי אפשר לאכול את זה. דבר נוסף, המציאות מוכיחה, והרופאים מזהירים, בפירוש הם מזהירים, שמי שלוקח באופן קבוע מדי יום תוספות מזון מסוימות, אסור לו להפסיק אותם אפילו ליום אחד. כי ברגע שהוא מפסיק, מערכת הגוף משתבשת, ואז הוא נחלש והוא יורד בכוחות שלו. ולכן, כן צריכים לקחת את זה, כי יש בזה אפילו חשש סכנה, כי הגוף זקוק לאיזה מינרלים או ויטמינים מסוימים, כשהוא לא מקבל אותם, אז המצב הרפואי לא טוב. וזה יכול להביא למצבים, תוצאות לא טובות. לכן, אמרו לה בבקשה, שכן תיקח את הכדורים.
תודה רבה הרב,
רפואה שלמה, מועדים לשמחה. אנחנו מכאן עוברים לצפון לאליהו מרחסים, שלום לך.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
מועדים לשמחה, חגים וזמנים ששון הרב.
חן למור.
אשמחים לשמוע אותך מדי שבת, והיינו שמחים לשמוע אותך כל יום הרב, יישר כוח גדול על כל התכנית הנפלאה. השם יאריך למחת טוב ושנותך בנעימים. להמשיך להגדיל תורה ולהדירה, זאת השם.
כן, בכבוד.
רציתי לשאול את השאלה, המוסד שבעצם מצעיד אנשים ובפסח הוא בעצם סגור. הוא סגור, לא אוכלים שם. האם טעון בעצם שם לבצע גם בדיקת חמץ לכאורה, או שאם הוא סגור אז בעצם זה היה פותר אותו?
את העיקר לא שמעתי, על מה שאלת?
שאלתי אם מוסד חינוכי שמצעיד אנשים ובשבת, בשבוע של פסח הוא סגור.
האמת שצריך יהיה לבדוק מבחינה הלכתית, ולו בגלל שמאן דהוא, אם מהעובדים, אם מהמשתמשים שם, ייכנס שם בחג וימצא שם איזה חמץ ויאכל אותו. זו הלכה. אבל כפי שזה נשמע רחוק...
רגע, כבוד המאזין, תמתין ותקשיב לרב.
אבל כפי שזה נשמע רחוק מן המציאות, אבל זו הלכה. עכשיו כבר כמעט עבר החג, ועכשיו אני לא אשלח אותו עם כניסת החג ללכת לבדוק, אבל בהחלט יש מי שאומר שאחרי החג צריכים כן לבדוק ולבדות שלא נשאר שם חמץ. אלא אם כן, סגרו את המוסד, והממונה על המוסד, או בעל הסמכות שם, מכר את החמץ, או הוא או שליחו מכרו את החמץ, ואז הכל בא על מקומו בשלום. אבל המוסד שלא מכרו את החמץ, אז יש בהחלט בעיה שלאחר הפסח צריך להשגיח ולבדוק טוב שלא נשארו איזה מוצרים בעלי מכילים חמץ באיזה מקום מן המקומות שם, ואז אם מוצאים אותם ולא מכרו את החמץ צריך לשרוף את זה. אני חוזר ואומר, בוצעה מחירה זה לא קשור לבדיקה. גם כשמבצעים מחירה צריך כן לבדוק. צריך לבדוק. לא בדקו, אז לא עשו נכון. עכשיו עבר זמנו, בטל קורבנו, בוא נפתח דף חדש לשנת תפשין עין ת' בעזרת השם, אז הכל יהיה בסדר.
כן, הדברים ברורים. תודה לך אליהו מרחסים, ונאמר שלום ליוסף מבני ברק. בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי בבקשה לשאול, ידוע שמנהג של יוצאי צפון אפריקה הם אוכלים מופלטה בחג המימונה ומוכרים על זה דבש, והדבש גם כן נוגעים בזה, השאלה שלי אם צריך לעשות נטילת ידיים מדין דיבולו שבדבר שבמשקה?
אני לא יודע, השאלה מה מברכים עליה בכלל, גם זה אני לא יודע, כי אני לא מכיר מה זה מופלטה, ולא יודע איך עושים אותה. אם זה ממש כמו לחם, זה המוציא. אם זה לא ממש כמו לחם, אז זה לא המוציא, זה מזונות. ואז ממילא, אם זה המוציא, זה צריך נטילת ידיים בלב אחי. אם לא, אז לא צריך. עכשיו, אם זה מפירות לא צריך נטילת ידיים, אבל לא מפירות, דבש, מה שאתה אמרת, זה כן צריך נטילת ידיים. אז נכנסנו כאן לשאלה שהיא ספק. אז הטוב ביותר לא לאכול אותה עם דבש, אלא לאכול אותה כמו שהיא. אבל שוב, חזרנו לשאלה, מה מברכים עליה?
כן, יש כאן הרבה סוגים, כמדומני, של מופלטות, אז צריך
להיות. אם בתוך העיסה, כל אחד יש לו מתכון אחר. אם בעיסה עצמה, העיסה עצמה היא עיסה רגילה ממש כמו של לחם, עם טיפה טיפה מתיקות שהיא לא ניכרת, אז זה עדיין המוציא. אבל ברגע שזה הופך להיות כמו עוגה, זה באמת מזונות.
אנחנו נוהגים לעשות את זה כמו עוגה, ואנחנו נוהגים גם בדבש.
בסדר.
אז צריך לעשות נטילת ידיים.
תודה לך יוסף מבני ברק, ואנחנו אומרים מועדים לשמחה ליעקב מטבריה.
הלו?
יעקב איתנו?
כן, הלו?
כן, בבקשה.
הרב שלום, חג שמח ושבת שלום.
איך הוא מבורך?
מי חתם את האגדה של פסח?
מי כתב את ההגדה של פסח? שאלה עתיקת יומין, שעד היום אין לנו תשובה ברורה ומוחלטת. רוב המפרשים כותבים שרבי אליעזר הגדול הוא כתב אותה. אבל אין ספק שאחר כך, במשך הדורות, נכנסו לשם עוד חלקים או פיוטים, ויוטים ודאי, עם פיוטים של אשכנז, עם פיוטים של בני ספרד ועוד, שכתבו את ההגדה. אבל השלד של ההגדה, עיקר ההגדה, זה כתב רבי אליעזר הגדול.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום, ואנחנו רוצים לומר שלום לאהרון מנתניה.
הלו.
אהרון?
כן, הלו.
שלום, שלום לך.
מועדים שמחה הרב, רציתי לשאול שאלה הרב, אנחנו נעשים בתוך ה-30 של האבא. רציתי לשאול האם יש עניין לעשות תפילות בערב שבת או במוצאי שבת בבית הנפטר במשך 30 או במשך השנה, ומה עם הנהגות לליל נשמת במשך השנה הזאת?
כן, אז תפילה בליל שבת, די דידי, ראשית כל תפילה ותפילה שנערכת בבית פרטי היא פחות חשובה מאשר בבית הכנסת. ויש הרבה פוסקים שמטראים על כך שאנשים מתפללים בבית פרטי, כי זה לא מקום בית תפילה, כי בבית הכנסת יש שם מקום השראת שכינה. אבל בבית פרטי שמשתמשים בו לכל מיני ענייני חולין, גרים שם, לנים שם, אוכלים שם, אין לו את אותה קדושה ואת אותה מעלה של תפילה של בית הכנסת. ולכן יוצא מכך שבאמת לא ראוי לעשות תפילות שם, אלא בגמר השבעה, כל הסיבה בשבעה, כיוון שהאבל לא, עדיף שלא יצא מביתו, אז מתפללים בתוך הבית. אחרי שעברו שבעה ימים, לא מתפללים בבית. אני יודע שיש מנהגים של עדות מסוימות, לא עשו כן על פי דעת חכמים. אם זה תפילות ליל שבת, אם זה תפילות מוצאי שבת. מה שכן, לקחו בטעות איזה משהו אחר, שבמוצאי שבת מובא כך בראשונים, הבאנו את זה בספר שיבת ציון, עיין שם את המקורות, שנוהגים שהאבל עובר ליד התיבה, גם אם הוא לא עובר כל השנה לפני התיבה, הוא לא חזן, אבל במוצאי שבת כדאי שיתפלל, כיוון שאז נכנסים הנפטרים לגיהנם, אז והוא על ידי שהוא מתפלל הוא מקל מעל אביו או מעל אמו את הצער שיש להם שם באותו עולם, והדין שמתוח כנגדם שם. אז מכאן הלכו והעתיקו להתפלל בבית, ולהי לא צריך להתפלל בבית, אלא מתפללים בבית הכנסת. מה שאתה רואה שבבתים של רבנים מסוימים כן מתפללים, מפני שהרב ייעד את אותו מקום או את אותו חדר לבית תפילה, למקום תפילה, אז שם כן, בפרט שהוא תלמיד חכם ושם הוא לומד תורה, שם הוא מלמד תורה, שם מקיימים שיעורי תורה, אז זה, יש לזה קריטריון אחר ומעמד אחר, וזה מעמד של בית מדרש ומעמד של בית הכנסת. אבל בית פרטי לא, ולכן למעשה כדאי מאוד מאוד ללכת להתפלל בבית הכנסת ולא בבית הפרטי.
תודה רבה. ואנחנו מכאן, כבוד הרב, רוצים לחזור אל המסרונים. יש כאן שאלה של אישה שנמצאת בבית לבד, האם היא יכולה לקבל את החג בפלג המנחה?
יכולה, אבל השאלה למה? כי למעשה צריך לעשות את כל המלאכות, ואם היא סיימה את כל המלאכות, זאת אומרת, הרי ביום טוב לבשל מותר, ואם שכחו משהו לא להניח, אבל להדליק, לכבות, אסור. אז אם היא יודעת שהיא הדליקה וחיפתה את כל המכשירים שצריך, כולל התאורה, המזגנים, הפלטה והמחם וכל מה שיש, היא יכולה, אין שום בעיה. אבל השאלה מה נקרא קבלת יום טוב, פה יש ויכוח בפוסקים, כי יש מי שאורה, אין לי קבלת שבת, נוסח קבלת שבת. בשבת אני אומר בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה שבת מלכתה, אבל ביום טוב לא תקנו לנו לומר כן, אלא תקנו לנו תפילת ערבית, ואז על ידי תפילת ערבית, כשהיא אומרת ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, היא מקבלת עליה את החג, ואז נכנסת הערה, גם לפי הקבלה כך נכנסת הערת החג בתפילת העמידה עצמה. אז אפשר להתפלל תפילת ערבית כמו כל יום מזמן פלג המנחה.
יש כאן שאלה מעניינת, אדם שמקשיב באוזניות לשידור שלנו לכאן מורשת ומשמיעים דברי תורה, והוא מסתובב בבית תוך כדי ההכנות לשבת וחג, ואולי נכנס למקומות מטונפים כמו מקלחת, חדר שירותים, האם הדבר הזה מותר?
השאלה הזאת נשאל הגאון בשו"ת יהוה דעת עוד לפני למעלה מ-30 שנה, הוא פסק שבמקלחת יהיה מותר אבל בשירותים יש להימנע.
נעבור לשאלה נוספת בשבילך כבוד הרב, האם מומלץ להשתמש עם שעון שבת ועזת הזיזים לגבי פלטה ביום שישי לכבוד השבת?
יש דעות לכאן ולכאן, מתי כן ולמה, מה ולמה. קודם כל צריך ודאי שיעשה תנאי מלפני השבת, ויש אומרים שמועיל תנאי פעם אחת בשנה בערב ראש השנה לכל השנה כולה. אבל מתי כן ומתי לא? כאשר לדוגמה, אם הוא מעריך מצב קיים, כלומר השעון כעת ניתק את הזרם ואני רואה שבעוד שעה הוא עומד להדליק אותו מחדש, לחבר אותו מחדש, ואני לא מעוניין, אני רוצה שזה ימשיך, אז יהיה מותר. או להפך, כגון שהפלטה עובדת והיא מחוברת לשעון שבת ואני רוצה להאריך את הזמן, מכיוון שאיזה אורחים מסוימים בוששו לבוא ואני רוצה כן שיוכלו אוכל חם, אז צורך מצווה יהיה מותר להאריך, אבל בתנאי שוב שלא ייגע ברגע האחרון או בחצי שעה האחרונה, שאז יכול להיות שבידיים כתוצאה מנגיעה שם הוא ידליק או יחבא ונמצא מחלל שבת. צריך זהירות גדולה בזה, ויש תשובה ארוכה ביביע עומר בנושא זה, הוא דן שם לאורך ולרוחב, אם זה צורך מצווה או צריך חולה וכדומה, אבל בכל אופן נקטנן בידן, זאת אומרת המסקנה בידינו, שהיא שהערכת מצב קיים יש להקל, בשינוי מצב קיים לא, רק לצורך חולה או לצורך מצווה יש מתירים.
אנחנו למאזינים, נראה שנספיק אולי רק אחד, אחרון חביב, מאזין מקריית אתא, איתנו, שלום.
שלום כבוד הרב, אני רציתי לשאול לגבי לאכול חמץ בפסח או קטניות למי שלא נוהג.
לא שמעתי, לגבי?
חמץ בשבת.
אתה שואל עוד פעם את אותה שאלה ששאלו כולם לגבי שבת, האם מותר לאכול בשבת חמץ שיש בבית?
הוא שואל לגבי קטניות למשל.
אותו דבר. הקטניות זה לאשכנזים, השאלה רק איך יבשל אותם, מתי יבשל אותם. היום אסור לאשר אותם, כי הכלים הם של פסח. בחג עצמו ודאי אסור לבשל, כי הוא מבשל לכבוד שבת, והוא מבשל בכלי של פסח. אלא אם כן הוא יוציא כלי של חמץ מחר ויבשן, נו, כאן יש ויכוח אם כן לעשות את זה או לא. לכן, איך שלא יהיה, הוא מסתבך פה. לכן לא כדאי. זה לא כדאי לעשות, כן.
טוב. תודה רבה לך המאזין, כבוד רב, אנחנו חותמים את השידור הזה, ותמיד חדש ימינו כקדם, אני תמיד שמח להיות יחד עם הרב, ואני מאחל לרב מועדים לשמחה.
ושבת שלום, מועדים לשמחה, וחג כשר ושמח. כל